השיעור של היום, ריף חולין, דף למדת עמוד א', אנחנו מתחילים את השיעור בתחילת העמוד של דף למדת עמוד א'. למדנו במשנה שהלב קוראו ומוציא את דמו. לא קוראו, קוראו לאחר בישולו. ריף פה מביא גמרא במסכת כריתות דף כ"ב עמוד א', שהיא מפרשת את המשנה שלנו, שהיא עוסקת בדם הלב, וכמו שנראה יש לנו שני סוגי דם בתוך הלב. יש לנו דם שבשריר הלב, בשר הלב, שהוא בעצם דם האיברים, ויש לנו סוג שני של דם, זה דם שנמצא בתוך חלל הלב, שהוא נמצא כל הזמן שם, נוזלי שם בתוך חלל הלב. אז מביא פה הריף את הגמרא בכריתות, גר סיני למסכת כריתות, כמו שאמרנו בדף כ"ב עמוד א', תנן התם, למדנו במשנה שם במסכת חולין, בדף קט עמוד א', זה המשנה שלנו, הלב קורא ומוציא את דמו, ואם בשלו ולא קראו, אינו עובר עליו על אכילת דמו. באמת פה כאן המקום לציין נקודה חשובה, בעצם מחלוקת בין רש"י לתוספות, כיצד לפרש פה את המשנה. לפי רש"י מדובר שהוא בישל את הלב בשלמותו בלי לקרוע אותו ובלי למלוח אותו מדמו, ובכל זאת הלב ימותר לאחר הבישול, ולמרות שהוא יקרע אותו את הלב עצמו גם לאחר הבישול. יוצא שהלב לכאורה התבשל בדמו, ובכל זאת מתירים אותו. וכך הבין רש"י באמת את המשנה, על פי הגמרא במסכת פסחים. הוא לומד, לפי הגמרא במסכת פסחים, שם אומרת הגמרא שהלב שיעה ולא בלה. דהיינו הלב, כיוון שהוא חלק, גם אם הוא מבשל אותו בדמו, הלב לא יבלע את הדם הזה. כיוון שהלב באמת חלק, ובאמת הדם מתחלק על גבי הלב ולא נבלה בתוך הדם, בתוך הבשר הלב. בין אם זה הדם שבשריר הלב, בין אם זה הדם הנוזלי שנמצא בתוך חלל הלב. ולכן המשנה שלנו היא כפשוטה, הלב קוראו מוציא דמו זה לכתחילה, זה לפני בישולו, אבל אם הוא בישל אותו גם בלי מליחה, כן, ולא קראו, אינו עובר עליו על אכילת דמו, ואין בזה איסור, כן, כמו שנראה לכמה. עכשיו, התוספות חולק על זה, והוא סובר שהדין הזה של שיעה ולא בלה, הוא בעצם לא להלכה, הוא נאמר רק דרך תחייה שם במסכת פסחים. ולכן להלכה אין לפרש את המשנה באופן שהוא בישל את הלב בלי מליחה, אלא מדובר שהוא עשה מליחה ללב, ואחרי המליחה הוא בא ובישל אותו בשלמותו בלי לקרוע אותו. ואנחנו אומרים שבכל זאת הדין הוא שאם הוא בשלו ולא קרוע, אינו עובר עליו, ותכף נראה מה הדין מקרה כזה. בכל מקרה, לפי תוספות, לא יועיל בישול את הסברה של שיעה ולא בלה, מה שכן אפשר לומר, שבמקרה של צליעה, בזה אנחנו אומרים, כבולעו כך פולטו, לכן שהוא לא קרא את הלב, פה מדובר עם בישלו, הכוונה במשנה, הכוונה אם צלה את הלב, בלי לקרוע אותו, בזה אנחנו אומרים, שהקריאה תועיל לאחר הצליעה, כיוון שגם אם הדם שבחלל הלב נבלה בתוך שריר הלב, הוא כפולעו כרפולתו, הוא נפלט, למרות שהוא גם כשם שהוא נבלה בתוך שריר הלב, גם הוא נפלט מתוך שריר הלב, ובזה אנחנו אומרים כפולעו כרפולתו בצליעה. על שיעה ולא בלה לא נאמר להלכה. להלכה באמת השולחן ערוך פסק שלעניין בישול לא פוסקים, ששיעה ולא בלה, כדעת תוספות, כך פוסק, וגם בעניין, עכשיו רק לעניין צליעה ומליחה, אנחנו אומרים שיעה ולא בלה, בדין של מליחת זאת אומרת, אם הוא מלך את הלב לפני הקריאה ויועיל לו קריאה לאחר מכן, וגם המליחה שהוא עשה מועילה, כי בזה אומרים שיעה ולא בלה, וכן בצליה. ולכן הדין הוא שזה מודח, ככה מסבירה שח, לא נאריך בזה. אומרת הגמרא, מסבירה הגמרא שם בקריטות, שהלב קורא ומוציא את דמו, לא קורא, אינו עובר עליו. משמע שאין בזה עונש, אין בזה חיוב, לא קראת ולא עונש מצד עליו שמצד לב. מה בזה רם הרב? לא שנו שאינו עובר עליו, אלא לב אוף שאין בו כזית. אבל לב בהמה, הואיל ויש בו כזית, ודאי שהוא אנוש קראת. זאת אומרת, לפי דברי הרב, הסבר של רבי זירא בשם רב, המשנה שלנו עוסקת בעצם בלב של עוף, ולכן הוא לא עובר עליו, אבל באמת אם זה היה לב של בהמה, ודאי שהיה עובר עליו, וגם לא רק עובר עליו, אלא גם אנוש קראת, שהלב ודאי יש בו כזית. מסביר הר"ן, וזה על פי דברי התוספות, שחייבים לומר שפה מדובר בדם חי, היינו בדם של עוף, שהוא חי, ובזה, כיוון שאין בו כזית, אינו עובר עליו. אבל אם מדובר בדם מבושל, אז בזה אפשר לומר שהמשנה יכולה לעסוק גם בלב בהמה, שאחרי בדם מבושל אין בו איסור דאורייתא, אלא איסור דרבנן. שהרי דם שבשלו, כך אומרת הגמרא במנחות בדף כ"א עמוד א', דם שבשלו אינו עובר עליו, ולכן היה אפשר להסביר גם את המשנה פה בלב בהמה, שהרי מדובר פה בבישול, כן? הרי ואם בישלו ולא קורא, אין עובר עליו, אבל מדובר בבישול או בצליה, בכל מקרה זהו דם שבישלו, זה יכול להיות גם בדם בהמה, לא יהיה בזה איסור תורה. אלא שהגמרא באמת הסבירה שפה מדובר בלב עוף, כי היא דוברה בלסון סתמי, היא לא הדגישה שמדובר דווקא, אלא כיוון שמדובר בצורה סתמית, אז לכן מדובר גם בחי, כיוון שמדובר גם בחי, אז אינו עובר עליו, זה יכול להיות רק בלב עוף שאין בו כזית. כך חייבים לומר, להסביר את דברי המשנה. מקשה הגמרא, מטיבה, אמר מקשה פה על רב, שסובר שאוכל דם הלב של בהמה חייב כרת, הרי מצאנו בברייתא שאין בו שום חיוב כרת, אלא רק לאו, כן? לאו של מלכות, ובוודאי לא כרת, את הגמרא, הגמרא מביאה ברייתא שם, דם הטחול, דם הלב, אני פה מצטט את כל הברייתא, לפחות חלק גדול ממנה, כדי שנוכל להבין את ההמשך. שם הברייתא אומרת, דם הטחול, דם הלב, דם הכליות, דם האיברים, הרי אלו לא תעשה. שם המשיכה הברייתא אומרת, דם מהלכי שתיים, זה דם אדם, דם שרצים ורמסים אסור, ואין חייבים עליו. כך לשון הברייתא שם. מפורש שם בברייתא, שדם הלב, הרי הוא בלא תעשה. אז כיצד אומר, ומדובר שם בדם הלב, גם בדם בהמה, אז כיצד אומר, רב ש... אין שיש בזה איסור קראת, בדם הלב יש בזה איסור קראת, אז מתרץ הגמרא, ההוא, מה שמובא בברייתא, שיש בזה רק לא תעשה, הוא דם דעתה למעלמה, היינו זהו דם שבא משריר הלב, ויצא לחלל הלב, ואין בו חיוב קראת, אלא עליו בלבד, שהרי הוא דם האיברים שפירש, דם האיברים פירושו אדם שנמצא בתור בשר הלב, או בסתם בתור בשר באופן כללי, כשהוא פורש מן הבשר, אז הוא נאסר בלב, אבל אין בו קראת, אז הוא עדין, דם שנמצא בשריר הלב, ובבשר הלב, יצא לחלל הלב, ואז אין בו אלא איסור דאורייתא שלה ולא קראת, כי כמה רב, מה שרב אמר שיש בו קראת, בדם דגופה, זהו דם המכונס ועומד לעולם בחללו של הלב, שהוא בדם, שהוא דם בעין, ואם יש בו כזית, אז חייב קראת. שואת הגמרה על התירוץ הזה, שבאי דעתי מעל מה, זאת אומרת, אם מדובר, אם הלב שאתה מדבר עליו, זהו דם שנמצא בשחיר הלב, אז יוצא שזהו דם האיברים, ודם האיברים כבר מוזכר בברייתא. אמרנו שבברייתא מה כתוב? דם הלב ודם האיברים. אז מה זה הכפל לשון הזה? גם דם הלב וגם דם האיברים. זאת אומרת, משיבה על כך הגמרא, אז גם לפי שיטתך, אתה יכול גם להקשות על עצמך. הרי למה כתוב דם כליות? הרי דם כליות גם הוא דם האיברים. ויתמיך מי לא קטני דם הכליות, וקטני גם דם האיברים. אלא חייבים לומר, כן, שמה שכתוב, כן, מה זה תני, כן, אלא תני ואדר תני, החינמי תני ואדר תני. זאת כשם שהברייתא מזכירה דם הכליות, וחוזרת ואומרת על זה דם האיברים, גם כן, במקרה של דם הלב, חזרה ואמרה דם האיברים. אין החינמי, דם הלב יש בו איסור לב בלבד, כשזה מדובר אדם שהיה בשריר ויצא לחלל הלב. ומעל מה אמך הטילה, איך מתכנס, כיצד מתכנס דם האיברים ללב, איך הוא יוצא מן השריר הלב לתוך חלל הלב. אמר רבי זרע, בשעת יציאת נפש מצריף, הוא מצרף אדם לתוך הלב, בשעה של יציאת הנפש של הבהמה. עכשיו, להלכה, אנחנו למדנו בעצם שלכתחילה, אם אדם רוצה לאכול לב, אז הדין הוא שלא כדעת רש"י, אלא באמת צריך לקרוע לכתחילה את הלב, למלוח אותו כמו כל דם האיברים, הרי בזה שהוא קורע את הלב, מוציא את הדם שבחלל הלב, אחרי שהוא הוציא את הדם שבחלל הלב, הוא בא ומולח את הלב, שהרי הוא, כמו שאמרנו בגמרא, זה דם האיברים, ודם האיברים יוצא על ידי מליחה כמו בכל בשר, ואחרי המליחה הוא יוכל לבשל את הלב, כמו כל בשר אחר. כמובן, בצליעה אותו דבר, יוכל לבוא ולקרוע, יקרע את הלב קודם כל, ואחר כך סולה אותו ויכול לאכול אותו, כמו שהוא צלוי, או אחר כך על ידי בישול. זהו מה שיוצא מדינה דגמרה, וכך פוסק באמת השולחן ערוך בסימן עין בית סעיף א', אבל הרמ"א מציין שיש מחמירים שלא להכשיר את הלב על ידי מליחה, אלא באמת לעשות כמו בכבד, שלקרוע את הלב, להוציא את דמו, ולצלות אותו, ולאחר צליעה אפשר לבשל אותו, כמו בכבד. ככה דין לדעת הרמ"א. השח מציין שגם לדעת הרמ"א, אם אדם בכל זאת עשה מליחה, קריאה ומליחה ובישל אותו, בדיעבד ודאי הדבר מותר, שהרי כך דינה דגמרה. גם מוסיף השח שהתשבץ היה נזהר מלא לאכול לב של עוף, למרות שמה שנאמר בחז"ל, שהאוכל לב מביא לידי שכחה, זה נאמר בעיקר בלב בהמה, אבל הוא היה נמנע בכל זאת גם מלב עוף. מה קורה לגבי דיעבד? אז באמת בסימן עין בית סעיף בית, אז נאמר שאם הוא מלח את הלב בלי קריאה, יכול לקרוא אותו אחרי מליחתו. הוא הדין לגבי צליעה, אם הוא צלה את הלב בלי לקרוא אותו, יכול לקרוא אותו לאחר מליחה. אבל אם הוא בישל בלי קריאה, אז בזה דעת השולחן ערוך הוא שאסור עד שיש 60 כנגד כל הלב, שאנחנו לא יודעים כמה דם מכונס בתוך הלב, ולכן בזה זה אוסר גם את הלב אם אין 60, וגם זה אוסר את כל הכדרה. בכל מקרה לא נאריך בכל זה, מי שירצה יעיין שם בשולחן ערוך, ונושא כלה בסימן ב' סעיף ב'. אומרת הגמרא, עריף בעצם כאן פה מביא לנו דברי הגמרא בכריתות, המשך בעצם מה שנאמר במסעת כריתות קצת לפני בדף כף א' עמוד ב', אמר רב, דם דגים שכינסו, אסור. דהיינו שהרי שם הזכרנו כבר את הברייתא, שמובד מסכת כריתות, לגבי דם דגים, גבים, חשניים, דם האיברים, ושם בברייתא, כמו שהזכרנו, לפחות חלק מהברייתא, שדם דגים וחגבים מותרים. כך כתוב בברייתא, על דם הולכי שתיים, דם אדם הוא אסור, כמובן בברייתא. באמת הגמרא תצטט את הברייתא הזאת, כמו שנראה. בכל מקרה רב מחדש, שדם דגים שכינסו, דהינו שהוא לקח דג, ושחט ממנו את כל דמו בתוך כלי, ואדם יש לו כוס עם דם. עכשיו, אנשים רואים אותו שותה כוס של דם דגים, אמנם דם דגים מצד עצמו מותר, אבל כיוון שאנשים רואים אותו שותה דם, הם לא יודעים שמדובר פה בדם דגים, לכן חכמים אסרו לשתות את הדם הזה, משום מראית עין, כדי שלא יבואו להתיר גם דם בהמה, שהרי הם דומים. עכשיו זה הגמרא, אתה אמרת רב שדם דגים שכינסו אסור, הרי כתוב בברייתא שהזכרנו, דם דגים, דם חגבים, מותר, ומשמע אפילו לכתחילה. תחצית הגמרא, אתם שם בברייתא, מה שמדובר שמותר לכתחילה, משום שהוא לא מכונס בכלי, ולכן אינו ניכר הדם הזה שהוא לא ניכר כדם. כי הדה אמר לרב שמי בר חייא, כך באמת היה מעשה שרב ביקש מרב שמי בר חייא, יבלה לי וענה יחול, תבליע לי את דם הדג בתוך הדג, כדי שלא יהיה מכונס במקום אחד, וענה יחול. עכשיו, הממשיכה, ולכן באמת, הנה מפה יש לנו ראייה, שאם הדם הזה הוא לא מכונס במקום אחד, דם הדגים, הוא מותר. בקשה על זה הגמרא, הדברי רב, שאתה אמרת שדם דגים, אם הוא כינס אותו, הוא אסור. אז מביאה הגמרא את הברייתא שציטטנו קודם, כן? שדם מעל חשתיים, שם כתוב שאסור באכילה. וכנראה מדובר גם בשלו כינסו, שהרי באותה ברייתא מוזכר גם דם דגים שהוא אסור, סליחה, דם דגים שהוא מותר, והסביר רב שמדובר בשלו כינסו, ושם מדובר וגם בדם מעל חשתיים שהוא אסור, וגם מדובר כנראה בשלו כינסו באותו מצב. שואלת הגמרא, אם היה אסור, למה הדם מעל חשתיים אסור, אם הוא לא כינס אותו? והתניא, דם שעל גבי כיכר גוררו ואוכלו, ודם של בין השיניים מוצצו ובולעו ואינו חושש. זאת אומרת, אם אדם לדוגמה נשך את חתיכת לחם, ובעצם מן השיניים נדבק דם, יצא דם ונדבק על גבי הכיכר, ויכנס חברו ויראה אותו אוכל את הכיכר עם דם, הוא לא יודע שהאדם הזה בא בעצם משיניו של חברו, זה דם אדם. אז חזל אמרו, בכל זאת, גוררו לדם מהכיכר, ואחר כך אוכלו. רש"י הבין שהראיה מפה היא, שבעצם משמע, שדם אדם באמת מצד עצמו, אין בו איסור מדרבנן. רק שסוג של לפרוש בעצם מכל מה שדומה לדם, אבל מצד עצמו אין בו איסור. אז הנה, יש לנו פה דם שלא כינסו, כן, ומשמע מהברייתא, שדם שלא כינסו, גם אם זה דם אדם, בעצם מצד עצמו מותר, זה שצריך לגרור אותו, כן, שאין זה איסור ממש, כן, הואיל והוא לא מכונס, אלא יש בו רק מצווה בעלמא לגוררו. ולכן, מפה לכאורה, יש פה קושיה על רב, הסובר ש... דם אדם, גם אם הוא לא מכונס, הוא אסור. מתרצת הגמרא, אלא חייבים לומר שבאמת הברייתא עוסקת בדם שכינסו, ובכל זאת הדם דגים, גם אם הוא כינסו, יהיה מותר. כיצד יהיה מותר? מה עם מראית עין? מדובר דהידבי קסקסים, זאת אומרת ששמו קצת קסקסים על הקוס, שמראים או על שפת האדם שבקוס, שעל זה מראה שבעצם אדם דג, זהו אדם דגים ולא אדם שהוא אסור מצד עצמו. לכן דהידבי קסקסים, הדהידבי קסקסים, זאת אומרת מה שכתוב בברייתא, שדם דגים אפילו לכתחילה, אם הוא מכונס במקום אחד, יהיה מותר באכילה, כי מדובר ביש קסקסים, לכן אין פה מריתיים. ומה שאמר רב, שדם דגים הוא אסור, כשהוא מכונס, כוונה שאין בו קסקסים, ולכן שום מריתיים ודאי יהיה אסור באכילתו. כך דברי הריף פה בנושא הזה. אולי רק נזכיר קצת בהלכה, באמת נפסק להלכה שדם אדם, כך נמצא בסימן סמר וב, יורד הסעיף יוד, שדם אדם אם פירש ממנו, אז אסור משום מריתיים, לפיכך אם נשך הכיכר בשינה ויצא דם משינה ועל גבי הכיכר, צריך לגרדו כמו שראינו בגמרא, אבל בין השיניים מוצצו, כמו שגם ראינו בגמרא, בין השיניים הדבר לא ניכר, וגם אם רואים דם בבין שיניו, הרי כל אחד יודע שזה בא מגופו, ולכן הדבר מותר. מוסיף הרמה שם, שיוד ודם דגים ודם אדם מצד עצמם אינם אסורים אלא משום מרית עין, לכן אם הם לא אוסרים את התערובת, זאת אומרת אם באמת נפל דם דגים או דם אדם בתוך אוכל, בתוך איזה סיר, גם אם זה כמות ניכרת, הדין הוא שכיוון שנקראת הכוונה את כמות יחסית גדולה, כיוון שבאמת זה מתערבב ולא ניכר, אז הדבר מותר. הפרי חדש פה מציין שהאם בדם אדם יועיל סימן עיקר, כן? כמו בדם דגים. אז באמת יש בזה מחלוקת תוספות והרשב"א, לדעת תוספות משמע לאסור, לדעת רשב"א משמע להתיר, שאם יש עיקר בדם אדם, זה יועיל כמו בדם דגים, וכך להלכה להקל, היות וכל האיסור אינו אלא אלא משום מרית עין, לכן יש להקל. בדם דגים כמובן אמרנו שאף על פי שהוא מותר, אם קיצו בכלי אסור משום מרית עין, לפיכך אם ניכר שהוא מדגים, כגון שיש בו קסקסים, הדבר מותר, כך מובא בסימן סמר וב, סיטט ביורה דעה.